אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 ו-105.3 FM. אנחנו גם באתר, אנחנו באפליקציה של כאן, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות, ואנחנו מאוד מבולבלים.
מאוד. זה מאוד מבלבל.
איזה יום היום?
איזה יום היום, נכון.
על מה מדובר?
מה שעה? על מה מדובר? על מה מדברים?
איך...
מה הנושא?
תשיגו לי את האחראי על החגים, אני לא יודע. לא יודע, מאוד מבולבלים. אז כל הפדיחות של היום... שבטח אני אעשה אותן, כי מאיה, את לא עושה פדיחות.
אף פעם.
אז תייחסו את זה לבלבול הזה של העונה הזאת, שאין לנו מושג מי אנחנו ובאיזה שלב של היום ושל השנה אנחנו. מי שקצת יותר אחראי מאיתנו, עם איתי סופר, אנחנו מקווים, איתי סופרין ומשה מושקוביץ' שמאחורי הזכוכית, על ההפקה ועל הביצוע הטכני, אם הם עושים פדיחות זה יותר בעיה.
איתי סופרין, תשמור עלינו בבקשה.
בבקשה, כי כשאתם עושים פדיחות אז זה הסוף.
זהו, זה נגמר.
כשאנחנו עושים פדיחות פשוט עוטפים עם זה דגים או משהו כזה. על מה נדבר היום? נדבר היום על עורב, עורב באלף, באלף, נובלה גרפית שכתבה סיוון שקנאג'י, עירה אותה אלינור נחייסי, וזאת נובלה אפלה ועצובה מאוד, ומצוירת נפלא.
נפלא.
ומפתיעה מאוד, את יודעת, אין, מאוד מפתיעה, על אנשים שלא יודעים לאהוב נכון. ככה, נדמה לי שיש גם הקדשה, נכון? למוקדש לכל האנשים שלא יודעים לאהוב נכון. ואל תצפו ככה לאיזה ורדים בסוף. זה סיפור אהבה אפל.
נפלא.
אפל. כמו אהבה אמיתית. נספר לכם שסיוון שקנאג'י היא משוררת והיא סופרת, ודיברנו איתה לפני שנה כשהיא עשתה דבר כביר וזכתה במקום הראשון בתחרות סיפור קצרצר עם סיפורה הקצרצר אנרגיה קינטית. הוא נבחר מתוך 1885 טקסטים שנשלחו לתחרות בינלאומית, הפרס הוענק לה בבריסל, וזה היה סיפור נורא נחמד.
נכון.
זוכה בצדק. נדבר גם עם אילי גרין, צייד הספרים שלנו, נדבר איתו על תל אביב. מסתבר שתל אביב זה תחום הספנות.
ברור, בטח. אני מכירה ספני תל אביב.
כן?
כן.
אני חשבתי
תחום נחמד מאוד.
חשבתי שאם כבר יש תחום הספנות ככה...
בירושלים.
ירושלים.
הקדושה.
בטח.
בירתנו.
אבל לא, יש...
בטוח יש גם ספנות ירושלים.
יש.
אבל תל אביב, כן, גם.
העיר העברית הראשונה, תתתם. בקיצור, יש לו כל מיני דברים לדבר עליהם, כל מיני פריטי דפוס וגם פריטים אחרים, אבל אנחנו נתחיל עם הסופר שמעון בלס שנפטר בערב החג בגיל 89. נספר עליו שהוא נולד בבגדד בשנת 1930 ובראשית שנות 50 הוא עלה לישראל. הוא למד ספרות עברית באוניברסיטת תל אביב ועבד בעיתון כל העם של המפלגה הקומוניסטית. הרומן הראשון פרי עטו המעברה, ספר מצוין, ראה אור בשנת 64 באבו מובד, הוא כתב בו על החיים במעברה בשנים הראשונות של המדינה. מאז פרסם עוד 14 ספרים, בהם תל אביב מזרח, ילדי חוץ וספרו האחרון בגוף ראשון, שפורסם ב-2009, אולי אם נספיק אפילו נקרא איזה קטע או שניים מתוך
נכון.
כל ספר,
נוקב.
הוא הכתב ועסק בזהות הלאומית והתרבותית של ישראל, במציאות החיים נוקב. של העולים ממדינות ערב, ביחס של המדינה עם העולים, עם העולם והתרבות הערביים, והוא אמר על עצמו שהוא יהודי ערבי, והוא קיבל בשנת 2006 את פרס נשיא המדינה לספרות, ונאמר עליו אז שהפרס ניתן לו כמי שהעמיד קורפוס גדול של ספרות שנכתיבה מפרספקטיבה מזרחית, והתגר בכך את הקאנון של הספרות הישראלית. הוא היה גם חוקר ספרות, בשנת 1970 משלים דוקטורט בתחום הספרות הערבית, על אודות השתקפותו של הסכסוך הישראלי-פלסטיני בספרות הזאת, הוא לימד בחוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטת חיפה, והיה העורך של כתב העת למחקר אל קרמל, היוצא לאור בערבית על ידי האוניברסיטה.
נכון. בשנת 2009, בריאיון לורד לי, לרגל צאת הספר הזה בגוף ראשון, היא שאלה את ורד לי שאלה את שמעון בלס, כך, המעברה ספרך הראשון נפתח במשפט בערבית, ולפיכך סימן אותך מיד כסופר ערבי-יהודי. האם הזהות הזאת שחסמה לדעתך את דרכך לקאנון הספרות העברית, האם זה הוא לא היה עמוס עוז, הוא לא התקבל באופן הזה. והוא עונה לה, המשפט בערבית הוא בסך הכל שלט של בית קפה במעברה שרוב תושביה היו יוצאי עיראק. אילו הייתה המעברה המוכלסת ביוצאי רומניה, איש לא היה מתרשם משלט ברומנית בבית קפה. הערבית הייתה שפתם הטבעית של יהודי עיראק. היא גם הייתה שפת ההוראה בבתי הספר ושפת הכתיבה של סופרים יהודים שצמחו החל משנות ה-20 של המאה שעברה. אשר לתואר יהודי ערבי, אני הייתי הראשון שהשתמש בו בראיון עיתונאי שזכה לכותרות גדולות. הערבי בתודעה הישראלית הוא האחר שאיתו אנחנו נמצאים בקונפליקט. הוא גם האויב, ולכן חיבור בין שני תארים האלה מעורר תמיהה. כבר אמרתי שאני לא חציתי ים כדי להגיע לישראל, אלא עברתי ממקום למקום בתוך המזרח התיכון. אני חייב גם להוסיף כאן שבין חוקרי הספרות העברית אין ולו חוקר אחד הבקי בספרות הערבית, או בכלל שולט בערבית. והיא אומרת לו, ורד לי, חוקרי ספרות טוענים שכתיבתך מערערת על כתיבת דור המדינה. אתה מסכים עם הקביעה? והוא עונה, המעבר שלי לכתיבה בעברית לא היה כרוך בשום צורה ואופן באימוץ או חיקוי דרך כתיבתם של סופרי המדינה. אני, בשונה מהסופרים האלה, בין התרבות הערבית ודמות הערבי ביצירה שלי, כמו בספריי חדר נעול או בסולו למשל, היא דמות הקרובה אליי ביותר, דמות בעלת זהות כפולה כמוני, ואני יכול לחדור לעולמה ולחוות את חוויותיה, ולא רק להתבונן בה מבחוץ.
אז אנחנו ביקשנו לדבר על שמעון בלס ועל הכתיבה שלו עם דוקטור תמר הס, שהיא ראש החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום דוקטור תמר הס.
שלום, בוקר טוב. צהריים טובים.
תספרי לנו קצת, אולי נתחיל קצת לדבר באמת על הספרות שלו. כמובן, הספר הראשון שלו, המעברה, נחשב לפורץ דרך, אבל באמת, מה היה בכתיבה שלו שהיה כל כך חשוב, כל כך שונה, שהפך אותו למישהו?
אני חושב שאחד הדברים הראשונים שצריך להגיד עליו ככותב, וזה עלה בדברים שאתה הקדמת וקראת, מי שלו זה שהוא אינטלקטואל, הוא כותב כאינטלקטואל, והדמויות שלו קרובות אליו במובן הזה, הם אנשים שמתעסקים ברעיונות ודאגות, ומה זה אומר לכתוב, להיות יוצר, בין אם זה אמן פלסטי או סופר, ולפני שמדברים על המקום שלו בהתבלות, צריך להגיד שיש מקום מאוד מרכזי בסיפורות שלו לרעיונות ולמחשבה, הוא נותן לדמויות שלו לחשוב הרבה בכל רם, ו... כקוראים אנחנו לפעמים מעדיפים את הסיפור ולא את הרעיון שמאחורי. כן. אז בלס השתמש לעתים קרובות בדמויות חושבות. הדמויות שיוסף שבי, הגיבור שלו מהמעברה, שעבר אחר כך גם כן בתל אביב מזרח ולילדי חוץ בטרילוגיה הגדולה שלו, הוא איש שמתעסק כל הזמן במה זה חינוך ומה זה אומר להיות איש מחאה ואיך להיות חלק מהמסד אבל לא להסתאב. ובלס נתן הרבה מקום למחשבה הזאת, שהיא לפעמים זרה לקוראים שרוצים שיתנו להם רק סיפור.
אז את חושבת באמת שהקוראים התקשו להתחבר לסוג הזה של הכתיבה, ופחות נגיד לתכנים, שזה לא התכנים שלפעמים הרתיעו אותם?
אז גם לא, והתכנים עצמם הם לא התכנים שטיפו לקבל מסופר מזרחי. בלס התנגד מחרצות לנוסטלגיה. הוא אמר שאין משמר זיכרונות כגולה, אבל גם אין כמוהו כזייפן של חוויות. הוא זכר את כל את הנערות בבגדד, ואת האיים שצמחו שם בקיץ, ואת ההוואי של הלילות, אבל הוא כמעט סרב לכתוב על הדברים האלה, וגם וגם היו דברים שהוא סרב לכתוב עליהם בארץ, בחוויית המעברה ועל השכונות ועיירות הפיתוח. הוא אמר שאחד הגיבורים שלו אומר שלא יהודי גאה יוצרים שם, אלא אדם תלוש שנדרש להתנקר למוצאו.
אז הוא בעצם איבד קהל קוראים כפול, זאת אומרת, הוא גם את הקהל המזרחי שכן רצה להתרפק אולי, הוא גם אותו איבד בעצם.
בדיוק.
מלבד את ההגמוניה שלא אהבה לשמוע את מה שיש לו להגיד.
וגם הוא הציג להם את הדמות המזרחי, זה לא הדמות המזרחי שהם רצו, זה לא היה גם להגמוניה האשכנזית, זה לא היה איזה תיאור, זה היה תיאור של אינטלקטואל שמתעסק ברעיונות, באותה תקופה אולי היה קשה להבין שעל זה מדובר.
כן, ומבחינתו, לבלס העלייה לארץ הייתה סוג של שחרור, כי הוא צמח כילד שצמח במצוקה כלכלית לאם שגידלה את שלושת הילדים שלה כמעט לבד, זה אב שהיה כישלון כלכלי סדרתי עם קשיים, והוא התשתתף פרנסה של המשפחה מגיל מאוד צעיר, אבל התזדהר גם כן, אינטלקטואל כותב מכיתה ג' עם החיבור הראשון שהוא כתב, וההגעה בשבילו לארץ הייתה השתחררות אדירה, כי דבר ראשון שהוא ראה ביום ראשון שהוא הגיע היה שמוכרים את כל העם ברחוב ביחד עם העיתון הקומוניסטי, ביחד עם העיתונים האחרים, ואתה לא תלך לכלא אם תקנה אותו, והוא מיד מצא גם את החברים שפרסמו את אליט אחד, והתחבר גם עם הקומוניסטים שעלו מרומניה, וגם עם הפלסטינאים והערבים הישראלים המקומיים, זה היה חופש גדול בשבילו. וגם מפתיע לקרוא בזיכרונות שלו את התגובה לכיבוש ירושלים ב-1967, בזיכרונות שהוא פרסם שהזכרתם ב-2009,
בגוף ראשון. כן.
אז הוא מתאר את הנסיעה הראשונה לירושלים אחרי כיבוש ירושלים, וזו חגיגה אדירה בגלל שסוף סוף יש גישה חופשית לחנויות ספרים בערבית, כל מה שלא היה נגיש פתאום. כן. אז הוא דמות שלא מתיישבת. בשום...
כן, זהו, אני שכחתי להזכיר גם את העניין של הקומוניזם, שזה גם לא בשנים האלה, לא שהיום זה להיט, אבל אז זה בוודאי עמדה בעייתית.
אבל מצד שני, זה גם עמדה שנאלצו להתפקח ממנה, זו עמדה שלא שרדה את הזמן.
כשהמעברה יצאה לאור ב-64, הוא כבר לא היה חבר מפלגה, והוא בכל זאת קיבל ביקורת חיובית, הייתה עליו ביקורת המפלגה שהוא עזב, אבל הוא עזב אותם. אני חושבת שהוא מקרה קלאסי של כמה התיווך של מבקרים ושל חוקרים הוא חשוב, כי העובדה שאנחנו זוכרים אותו כיום, והמעמד שלו בספרות קשור מאוד לעשייה של חנן חבר, כעורך שלו, שאימץ אותו והתעקש להוציא מהדורות שניות של הספרים, גם של יצחק גור מזן וגורן, שהוציא את החלק השני של תל אביב מזרח, את החלק השני של הטרילוגיה, בסוף שנות ה-90, אחרי שדם עובד סרבו להוציא אותה בשנות ה-60, נכתבה מיד אחרי המעברה, אבל זה לא עניין אותם שם, הם רצו שיכתוב עוד ספרות מעברה, או ספרות נוסטלגיה. אז הדברים שנכתבו עליו, שאלמוג בהר כתב, שיובל עברי כתב, והתפקיד של יהודה שנהב, וקציע אלון, אנשים שעסקו בו באופן מאוד, מאוד אינטנסיבי, הביאו אותו אל החדית, זאת אומרת, הוא היה הקוראים שלו, והעורך במיוחד שלו, מילאו אותו תפקיד מאוד חשוב בנראות שלו, במקום שלו.
אבל שוב, מעולם לא הצליח לחדור באמת לקאנון הזה, ועד כמה זה גם כן, למרות הניסיון הזה של פיגורות, לא הצליח לחדור. עד כמה זה משפיע עליו גם כן?
זה מסובך. אחד הדברים שהכעיסו אותו ביותר בימיו היה מה שגרשון שקד כתב עליו. מצד אחד הוא נכנס לאפוס ההיסטוריה הגדול של גרשון שקד, של מה זו הספרות העברית והישראלית לדורותיה. יש לו שם סעיף, אבל הוא נכנס לשם כספרות עדתית, ריאליסטית, ספרות מחאה, למגירה הקטנה הזאת. אז אפשר להגיד שהוא לא הלכה לקנוניזציה, זה לא הקנוניזציה שהוא רצה.
כן, זה בדיוק כל מה שהוא לא רצה, להיכנס למגירה הדתית הזאת. כן,
כן.
זה חשוב, סוכני זיכרון זה אחד הדברים כנראה המאוד מאוד חשובים. את חושבת שהוא הרגיש בסופו של דבר עם סוכני הזיכרון האלה, שאת הזכרת, חנן חבר ואחרים, הוא הרגיש טוב? הוא הרגיש שהוא מקובל, שהוא הצליח, שהוא...
אני לא שאלתי אותו אישית את השאלה הזאת, איך הוא הרגיש שזה נשגב ממני, אבל אפשר, אם את קוראת את בגוף ראשון, אז את רואה שהכעס על הביקורת עדיין שם, וגם אין הפנמה של מאמרים, למשל, כמו של שמרית פלד, שהראו איכשהו בעצם כן בן דור לאלף בית יהושע ועמוס עוז, ושההשפעה של אגנון והעיסוק באלגוריה הלאומית כן נוכח בכתיבה שלו, כשהוא עוסק בו, וכשהם עוסקים בו באותה מידה. הוא יותר בן לדור שלו מאשר אחרים, או מאשר זוויות אחרות.
מצד שני גם...
ממה שהוא היה רוצה אולי אפילו.
כן.
אבל מצד שני דווקא זה יכול אולי דווקא היום כן לעורר איזה עניין מחודש בספרות שלו, ואיזושהי ראייה... אחרת של הדברים שאולי פעם התקבלו בצורה מסוימת, אבל היום יש הסתכלות מאוד שונה על זה, וזה יכול לשמש כחומרים למי שרוצה לכונן את הזהות המזרחית בצורה טיפה שונה מאיזשהו סטריאוטיפ עתיק שהגיע הזמן להיפטר ממנו.
בהחלט. הוא האב רוחני של הדור של הסופרים האחרים, הם מכירים בו. כל בני הדור הזה שמכירים בו ונותנים לו את הבכורה בניסוח של ההתעקשות על הזהות הממוקפת, על המורכבות של הזהות הישראלית והריבוי של התרבויות שצריך להציף אותם כאן על פני השטח. אחד הרומנים שלו שכן זכה למהדורה שנייה בזכות חנן חבר זה והוא אחר, שיצא ב-1991, זה בדמות מאוד חריגה בקהילה היהודית העיראקית של יהודי שהתאסלם וכתב ספר, תריקי לאסלאם, דרכי לאסלאם, הוא דמות היסטורית שהייתה לחלק משלטון הבאת, ובאלס כותב את הסיפור שלו כאוטוביוגרפיה, נכנס לראש שלו, וזה סיפור שכשאני קוראת אותו עם תלמידים, הם תמיד נדהמים על האופציה הזאת של אולי לא להיות ציוני, אולי למצוא זהויות יהודיות מורכבות יותר. בא לספשר את זה. כן, אז יובל הוא בפירוש אופציה למי שמחפשים להסתכל על כיוונים סיפוריים אחרים. שווה לחזור אליו.
שווה, אולי למרות מותו, עוד לא אמר את המילה האחרונה. דוקטור,
לא, זה הרעיון בספרות, זה הרעיון בספרות. זה נשאר לתמיד.
בדיוק, בדיוק. כן, כן. דוקטור תמר אס, ראש החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
תודה, להתראות. כאן תרבות, אנחנו מה שקרו, חזרנו עם עורב, עורב באלף. עורב זו נובלה גרפית, וזה מתחיל ככה. חנית ברקוביץ' נראתה לכולם כמו עורב, בעין, כן? בעיניי היא הייתה ציפור יפהפייה. היינו שכנים ומעולם לא דיברנו. כל הדבר הזה כמובן מלווה בציורים.
זה רומן גרפי.
זה רומן גרפי. את הציורים קשה להראות ברדיו. הטקסט הזה שכתבה סיוון שיקנאג'י, נטוע בתוך ציורים אפלים בשחור לבן, שציירה אלינור נחייסי, ובהם נראית הילדה העורב הזאת, חנית ברקוביץ', ומתפתח סיפור שמסופר מנקודת מבט של הילד הזה, שמתאהב בילדה. אבל אולי בעצם הוא עורב לה.
לגמרי.
הוא העורב.
כן.
למרות שהיא נראית להם כמו עורב, הוא העורב. זאת באמת נובלה גרפית פיפייה. סיוון שיקנאג'י כתבה אותה והיא סופרת ומשוררת. אמרנו שהיא זכתה. אנחנו מאוד היינו גאים בה כשהיא מאוד. זכתה. במקום הראשון שלנו. בתחרות הסיפור הקצרצר עם סיפור שנקרא אנרגיה קינטית מבין 1885 טקסטים. זה מטורף.
כן.
מה הסיכוי?
מה הסיכוי?
פרס...
אחד ל-1885 לפי דעתי זה הסיכוי.
זה תחרות בינלאומית. 1885 אנשים לא זכו והיא כן זכתה.
נכון.
אוקיי, שלום לסיוון שיקנאג'י.
שלום, שלום.
אהלן. תגידי, בוא נחזור לעורב, שהוא הרבה פחות, הטונים שלו הרבה פחות צוהלים ממה שאנחנו נשמעים כרגע.
נכון.
הוא אפל, היא הנובלה הגרפית אפלה מאוד, מעניין אותי איך היא נולדה. איך נולדה הנובלה הזאת?
האמת היא נולדה בצורה אפלה, ואני חייבת ככה לפתוח בזה שאני לא בן אדם אפל.
אוקיי, גילוי נאות.
כן, גילוי נאות, אני בן אדם די שמח, אבל חייתי בלונדון ויצאתי לרחוב, ופשוט, אני מדברת על לפני קרוב ל-10 שנים, היה עורב מת על רצפה, והיה משהו במנח גוף כל כך יפה, שחזרתי הביתה, אז לא היה מצלמות בזמינות, ובאתי מצלמה וצילמתי. ובערך 5 שנים אחר כך באיזשהו תרגיל כתיבה במסגרת הלימודים שלי, לימודי הכתיבה, אמרו לנו בואו תתחילו לצאת לטקסט מצילום, מתמונה, מאימג'.
כן.
אני לא יודעת למה עלתה לי התמונה הזאת, ובעצם הדרף נקרא לזה הראשון של עורב, יצא מתמונה של עורב מת.
דווקא מסדר.
אז זה הגיוני שזה אפל, כן. אבל זה סיפור, זה מצחיק שזה מתחיל בלונדון, זה סיפור אולטרה ישראלי, שיקון ישראלי.
באמת, אתה הרגשת שהוא מאוד ישראלי? לדעתי הוא יכול לקרות בכל מקום בעולם.
יכול, כן, אבל גם מסתכלים על הנוף, בגלל שיש לנו רומן גרפי, אז גם אנחנו רואים תיאורים.
יש את ה... נכון, אתה צודק.
אני אגיד לכם ככה, יש לו אפילו לוקיישן. רחוב סהרון ביפו, מה זאתי. זה לא סיפור אמיתי, אבל הקמנו אותו, המאיירת אלינור, היא עבדה עם גוגל ארת, והיא ממש ציירה את רחוב סהרון ביפו.
אז הוא נראה מאוד ישראלי, והוא הרגיש גם מאוד ישראלי במובן הזה של... אני לא רוצה לחשוף יותר מדי, כי אני מרגיש שאני אעשה ספוילרים.
כן, את צריכה לספר את הסיפור... אבל כדי שנוכל להמשיך לדבר, כדי שאת תספרי אותו כפי שאת, פליס, עם הספוילרים שאת רוצה לעשות.
יש משהו...
זה רמת הבלתי אפשרי לספר אותו בלי ספוילרים.
נכון.
אז לא נגיד יותר מדי, רק נגיד שיש שם מערכת יחסים מאוד מאוד ישראלית בין שכנים. זאת אומרת, הם גרים אחד עם השני במין בניין שיכון, והם נכנסים אחד לשני לדירה, וזה יוצר כל מיני בעיות בלתי צפויות.
לגמרי.
אני חושבת שלא הרגשתי שהוא ישראלי, בגלל שכל הדבר הזה הוא שחור לבן, והוא אפל ואין שמש.
כי זה מלונדון, כי זה מלונדון.
אתה מבין? אז כאילו מבחינתי זה לא... הילדה הזאת, שנראית כמו עורב,
כן, היא באמת נראית כמו עורב.
היא לא נראית כמו ילדה ישראלית, היא נראית אימו כזאת, מלונדון.
אני חושבת שאם אני מסתכלת על הדינמיקות ועל השפה, ואפילו הקלישאות שכל הסיפור יושב עליהן, אז הוא ישראלי. אבל אם מסתכלים על הרגשות ועל כל ה... גם האיורים, אגב, שהם כאלה מורבידים טיפה ואפלים, אז הוא לא, הוא בינלאומי, כאילו, במובן הזה.
איך הייתה העבודה עם המאיירת, עם אלינור נחייסי? כלומר, איך זה עובד? איך זה עובד ביחד שאת יודעת, שהיא יודעת, לא יודעת, שהציורים האלה יתאימו לך? איך זה עובד?
תראי, אני ואלינור עובדות שנים ביחד, זה לא היה הפרויקט הראשון שלנו, אז באופן כללי, רמת התקשורת שלנו היא כמעט סימביוזה, אנחנו ממש, היא הבן אדם שמצליח לדעת את המחשבות שלי לאיור בצורה הכי טובה שאני מכירה, אבל מה שמעניין זה שהיה פה המון חופש מצידי, זאת אומרת, היא קיבלה סיפור שלב הראשון, אגב, הרעיון של נובלה גרפית הגיע ממנה, היא קראת הסיפור והיא אמרה לי, תשמעי, אני שלחתי אותו כדי שהיא תעשה אולי סרטון או משהו כזה.
כן.
אמרה לי, תשמעי, זה נובלה גרפית, חד משמעית. תוך יומיים היה לי כבר עיצוב דמות ראשונה אצלי, אבל גם הייתה לי הרבה השפעה, זאת אומרת, היה לנו back and forth לגבי האיורים, כי הרבה פעמים... היא שלחה אליי משהו, והרגשתי שאפשר להוריד, או להפך, אני שלחתי למה הצעה, נגיד, למחשבה שהייתה לי, והיא לקחה והפכה אותה למשהו אחר. למשל, יש עמוד, שבעצם זה בלי ספוילרים, כתוב שהבית היה, הבית של הילדה, היה מלא בתמונות של האבא המת.
כן, כן.
עכשיו, בסיפור המקורי, יש איזה 2-3 דוגמאות כזה, שלמה מחזיק תג גדול ביד, שלמה עם החברים מהמילואים, ולא יודעת. נגיד איזה 2-3 דוגמאות. מה שהיא עשתה, היא החזירה לי קיר מלא מלא באיורים, בתמונות, בצילומים, ושלחה, זה היה כסקיטה, ושלחה לי את התמונה של שלמה, כדי שאני אדע אם ככה דמיינתי אותו. ואני אמרתי לה, תקשיבי, המסגרות הריקות מושלמות. כאילו, אני לא רוצה שם שום איור.
כן, זה באמת יפה.
זה גם... יצא בעצם, זה אחד העמודים שהכי הרבה מדברים עליו, ממש, כאילו אנשים...
כי בעצם מה שיש בעמוד הזה, בסופו של דבר, זה המסגרות הריקות שבתוכן תיאור קצר של התמונה, וזה דרך מאוד מעניינת להימלט מהכורח הזה של נובלה גרפית, כן להציג בפניך איזושהי דמות מאוד ספציפית.
אם צריך לדייק זה נובלה גרפית, זה כאילו המקום שהאיור אמור להקפיץ את המילים, אבל לא לשים אותם על הדף איזיז. ואני חושבת שבהרבה עמודים אפשר לראות את זה. אם אני צריכה לבחור אחד אהוב עליי, זה בנות זה חיה אחרת, חיה בעייתית.
כן. אני רוצה לשאול אותך, סליחה יובל,
בבקשה.
אני רוצה לשאול אותך על המהות של מה שהולך פה בנובלה הזאת. אהבה, מה שאנחנו חושבים שהוא אהבה, הוא לא תמיד בעצם אהבה. אנחנו חושבים שאנחנו אוהבים מישהי, איזו ילדה, ובעצם אנחנו... הסיוט שלה.
נכון. אני חושבת שבאופן כלשהו יש את זה לכולנו, זה תכונת אופי שתרועה בכולנו, וזה משהו שיכול לקרות לכולנו. המקום הזה של חוסר מודעות, אני מתכוונת.
כן.
זה בכלל משהו שמעסיק אותי, הידיעה, מתי אתה יודע משהו בוודאות. ויש פה איזה ילד שסך הכל, אני אפילו אגיד שהרבה אנשים שסיימו לקרוא את הנובל, אמרו לי, אני לא מבין כאילו איפה המורכבות, איפה הבעיה, הוא אוהב אותה. ואז בקריאה שנייה, מישהי חברה התקשרה אליי ואמרה לי, וואו, אני לא מאמינה, הבנתי הכל. זאת אומרת, כי אתה נסחף לרומנטיקה ולאהבה שלו ולצורה שהוא מספר את זה במקום באמת תמים. זה גם, אגב, מבחינתי, אם אני צריכה להגיד מי הדמות שלי בסיפור הזה, ואני הייתי מאוהבת בשכן שלי ולא הצלחתי להגיד לו את זה. אמנם לא הגעתי לרמות סטוקינג שיש בסיפור, אבל פשוט זה היה המקום הזה של לאהוב מישהו ולא להצליח לבטא את הרגש שלך כמו שצריך. כי מה לעשות, אנחנו הרבה פעמים יש קצרים בתקשורת ואנחנו יצורים מורכבים.
אז זה לא רק קצרים בתקשורת, זה ממש חוסר תקשורת. זה באמת באמת כמעט אין מילים שעוברות בין הדמויות הראשיות. הדברים נעשים בצורה שהיא אלימה, אבל מתחת לפני שזה אלימות, לא אלימות כמו שאנחנו מדמיינים לעצמנו אלימות.
לא, גם לא נהוג היום להבין את הצד הזה שהוא נחשב לאלים. כלומר, להבין אותו במובן הזה שהוא אוהב.
אבל
זה הדבר המהפכני בעצם.
זאת ההקדשה בעצם שבסוף הספר, לכל אלה שלא אוהבים נכון. זאת הפער הזה, ההבדל בין מי שהוא לא אוהב נכון, שזה דבר יחסית תמים ונחמד להגיד, בסך הכל הוא לא אוהב נכון, למישהו שעושה עוול נורא גדול, למישהו אחר.
נכון, לגמרי. והיכולת שלי כסופרת לגרום לקורא להתחבר לאדם הזה, זה הקושי וזה הניסיון שהיה פה. כמובן שהיה לי דרכים קלות לעשות את זה, זה כתוב מנקודת מבט של ילד, ואוטומטית אתה מתחבר לילד, זאת אומרת, נכון. אתה יוצר לך איזה, כאילו, בתור ילד אתה לא יכול לראות רוע גדול מאוד, אבל סך הכל, על פני השטח, אם אני מספרת את הסיפור, ואני לא אספר אותו, עזיב, זה סיפור טרגי, זה סיפור שכאילו, אם נקרא לזה, מי שלא מדברים עליה, היא הקורבן פה.
נכון.
אבל אחד הדברים שאת עושה זה, או זאת הייתה התחושה שלי, הסוף נותר מאוד מאוד פתוח. למרות שקורה, יש שם סוף, ברור, וקורה שם יש איזו התרחשות שמתארת את הסוף, וזה מאוד מאוד ברור שזה צריך להיות הסוף של הסיפור, אבל בעיניי הוא עדיין נשאר פתוח במובן הזה שאין שום קתרזיס. אתה לא מקבל לעצמך, זה נשאר מאוד אפור, ואתה לא מקבל לעצמך את התחושה הזאת של, אוקיי, הנה סיפור אהבה, והגענו לסוף שלו, ועכשיו זה וזה קורה. לא, אתה מקבל תחושה מאוד, אתה אומר, אבל עכשיו נשארתי עם כל הרגשות שלי לגבי זה.
זה סוף לא טוב, זה לא שאין סוף.
לא,
זה סוף לא טוב.
לא, זה לא רק סוף לא טוב. זה סוף שבו
אתה להרוס פה, אבל זה סוף.
זה סוף לא טוב במובן הזה שאתה נשאר עם איזה מין, כדור של רגשות בתוכך שהנובלה עוררה, ואין לך לפוגג אותו. זאת אומרת, אין לך את הקתרזיס, אין לך את האקט הזה שבו אתה אומר, אוקיי. זה מאחוריי.
מבחינתי, משמח לשמוע, זאת אומרת, זה בדיוק מה שקיוויתי שהדבר הזה עושה. בסופו של דבר זה עוד סיפור, זאת אומרת, זה מהדברים האלה שאותי הם מעניינים. הדברים האלה שקורים לנו ביום-יום, הם לא איזה רעש גדול, הם לא איזה משהו תקשורתי עצום, הם מין גרעין קטן שיש בו את כל את כל מנעד הרגשות, אבל זה עוד סיפור, וממשיכים הלאה. ובמובן הזה זה מה שרציתי, זה מה שחיפשתי, וגם בעובדה הפשוטה ששוב, אם הייתי מספרת את זה אחרת ומשטחת את העובדות זיו, יש פה סוף ויש פה מישהו שכן העולם שלו יזדעזע, אני לא ארחיב,
נכון,
אבל
נכון.
זאת אומרת, כן קרה משהו מאוד גדול, פשוט נקודת המבט שמספרת את זה מתייחסת למשהו הרגע המאוד קטן ולא משמעותי.
הוא אפילו לא מבין את הדבר הגדול שקרה פה בגללו.
לא, לגמרי לא.
הוא לא מבין. אני רוצה לשאול אותך לסיום, סיוון, הנובלה הזאת יצאה בהוצאה עצמית של שתכן. אז קודם כל,
איפה בתמיכת מפעל הפיס, אוקיי. אני צריכה לציין.
נכון, בתמיכת מפעל הפיס.
איך קונים את הספר?
איך מהם, בדיוק.
מי שרוצה להבין על מה, לאזל דיברנו ב עמימות שכזאת.
אז אני אגיד ככה, היא יצאה לפני כמה שבועות, ובינתיים קונים את זה דרכנו, וזה עובד נהדר. אנחנו לאט לאט מתחילות לפנות לחנויות ספרים, והאמת שגם פונים אלינו, ומבקשים למכור. אז כרגע, תולעת ספרים, אני יכולה להגיד, אני לא יודעת, סיפור פשוט, זאת אומרת, החנויות העצמאיות המוכרות, דרך הרשת, אינדיבוק, אוטוטו עברית, ודרכנו.
מעולה. סיוון שיקנאג'י בפייסבוק.
כן, לגמרי.
חפשו אותה.
אני אדם חביב, אני עונה להודעות גם כשאני לא מכירה. פרנדריק הוא מאשרת את כולם, חופשי.
תודה רבה לך, סיוון שיקנאג'י.
רגע, אני יכולה לציין משהו קטן.
בוודאי.
זה, איך נקרא לזה, פעם ראשונה שאני מספרת על זה. יש בעקבות הסיפור שדיברתם עליו, שזכה, אז כתבתי ספר ב-88 מילים. ובחודש הקרוב הוא הולך לצאת בהוצאת לוקוס, שזה מאוד מרגש ומאוד שמח אותי. כן.
ספר ב-88 מילים?
88 סיפורים ב-88 מילים.
קצרצרים. אוקיי.
כן, לגמרי.
אז נחכה לזה.
כן, זה נשמע מעניין.
נדבר על זה בנפרד.
יש, איזה כיף.
תודה רבה, סיוון שיקנאג'י, עורב, נובלה גרפית. להתראות.
תודה, להתראות.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, ואיתנו עכשיו אילי גרין, מחנות הספרים שומשים האחים גרין, צייד הספרים שלנו, שלום אילי.
שלום, שלום.
על מה אנחנו מדברים היום?
על תל אביב. על העיר.
העיר תל אביב,
העיר תל אביב.
העיר תל אביב, לא הספר שלי.
העיר תל אביב, בלי יפו עדיין, נכון?
לא, תרם יפו.
כבר...
לפני החיבור.
לפני החיבור.
יפו, לפני החיבור, בסדר. היא הייתה, כן. קיימת.
הייתה קיימת לפני תל אביב. לא, גם תל אביב הייתה קיימת לפני שהיא הייתה תל אביב יפו.
היה פה, לנו. אתה יודע.
היו התפתחויות.
היו אנשים, היה חול.
כן.
ולא י... קוראו לזה תל אביב. כן, אילי.
תספר לנו, תספר למאזינים, מה, על מה אנחנו מלהגים פה.
אוקיי, אז דבר ראשון, תל אביב זה תחום הצפנות מאוד מאוד חזק בישראל. המון 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 מהספנים שלנו שמגיעים לקנות בחנות ולדבר, תמיד מספרים על כמה שאבן גבירול הייתה חולות, רמת אביב לא הייתה בכלל קיימת, הם גרו בתל אביב הקטנה, מה שנקרא שזה השכונות בדרך כלל סביב נווה צדק ורחוב הרצל, שזה היה הרחוב הראשון בתל אביב. ועם השנים התפתח תחום הספנות הזה, שממש ממש הוא אחד התחומים הכי חזקים היום בנושא ארץ ישראל. אני לאחרונה קניתי מפה, שלחתי לכם הרגע תמונות של זה, תהנו, זה ממש מעניין, היא מפה משנות.
זה מהמם ומאוד מעניין להסתכל עליה כדי להבין איך זה היה, כאילו מה חסר לך?
אז תקשיבו, במפה הזו זה נראה כאילו רק יש את לב העיר כרגע בתל אביב.
כן, זה...
יש כאן אדמת הכפר השייח מוניס למשל.
נכון, אדמת הכפר סלמה.
אדמת הכפר סלמה, נכון.
שכונת שרונה היא מין מובלעת, היא מובלעת בתוך כלום.
נכון.
מימין לעירייה, ממזרח לעירייה.
אל מסעודיה.
ממזרח לעירייה אין כלום. נורא נחמד.
אבן גבירול זה היה הגבול המזרחי של תל אביב.
נורא נחמד.
כן, אם תשימו לב, רוב הרחובות נשארו אותם רחובות. כרגע. כלומר, לא השתנו המון בלב העיר.
רגע, אמרת מאיזה שנה המפה הזאת, או שלא אמרנו עדיין?
1931.
ומה, כאילו, זאת אנשים אוספים מפות של תל אביב בתקופה הזאת, זה נחשב
מה,
כאילו...
מה, זה כזה נדיר? אין מפות של
בדיוק,
תל אביב?
בדיוק, זה מה שניסיתי לשאול. אם זה נדיר.
כן, מהשנים האלה נדיר שהשתמרה מפה במקום טוב. המפה הזו. מושלם, מסגרתי אותה, וזו ספציפית אני שומר אצלי.
אתה לא מכר אותה.
אתה לא מעביר הלאה. אתה לא מוכר, למה?
היא עשה מדי. ואני חייב להגיד, ודווקא לדבר אלייך מהיה, שאת אומרת שבשביל סכום כזה זה עדיף לשמור, אז בעיניי בשביל סכום כזה עדיף לשמור.
אמרנו את הסכום?
לא, אבל זה באזור 1,000 שקל.
ותגיד...
אני הייתי עושה בדיוק כמוך, אילי.
לגמרי.
כמה פעמים נגיד נתקלת, כמה זה נדיר להתקל בדבר הזה? זאת אומרת, יש סיכוי שיגיע לך עוד דבר כזה ותוכל למכור אותו?
8 שנים שאני נמצא בעסק, פעם אחת הגיע לי מפה במצב כזה.
מה אתה אומר?
רואים מפות בעיקר משנות 50-60, זו מפה נראה לי אחת הראשונות שנערכה לידי מוציא ארצי. בדרך כלל היו מפות של הבריטים בשנים האלה, זה לא, כאילו לא היה דפוס.
קוראים לזה קרטוגרף? למי ש... דוקטור בראבר, קרטוגרף מוכר מאוד.
כן, אז הם לא היו מדפיסים במפות האלה, ובדרך כלל המפות של הבריטים, והאינפורמציה שם הייתה מאוד שונה בעצם מאשר האינפורמציה שפנו לקהל העברי. אז זה מפה די נדירה. צריך להגיד שיש ספר שנקרא ספר תל אביב, שערך אותו דוריאנוב, ששם יצאו 7 מפות שלוו עם הספר, שהן בעצם המפות הכי אינפורמטיביות שיש על תל אביב מהתקופה. יש שם מפה אחת של רחובות, וכל מיני מפות של, של תשתיות ואדמות נגיד. היה אז מאוד, אני חושב שהיו לא הרבה בעלות על הקרקעות, היו בערך 8-15 משפחות עיקריות שהיו מחזיקים ברוב האדמות בתל אביב.
מאוד נוח.
מאוד נוח, כן.
תגיד, אמרת שזה, שתל אביב היא תחום הספנות. מה עוד
נכון.
נכלל בתוך הדבר הזה?
אוקיי, א', באמת כל דבר שקשור בתל אביב, החל מתמונות של דברים, של כל מיני אירועים, נגיד יריד המזרח שהיה בתל אביב, אדלויאדות, מאוד מחפשים תמונות של אדלויאדות הראשונות שהיו בתל אביב בשנות ה-30, 31. רישומים אדריכליים מאוד חזקים היום. בעצם יש אדריכלי, נגיד בית העיר, לאחרונה ראיתי רישום אדריכלי, אני לא יודע מי אדריכל, אבל היה ממש את בית העיר שנמצא ברוטשילד היום, נמכר בכמה אלפי דולרים הרישום של זה.
וואו.
כן, גלויות.
מה עם פרוזה? יש פרוזה?
פרוזה?
כן, פרוזה, ספרות תל אביבית, על הספנים. יש דבר כזה?
בקושי נופל לתחום האספנות, כי את רוב הספרים עדיין ניתן להשיג היום. דיונוסוס בסנטר של תמר ברגר, זה ספר יחיד שמאוד קשה יחסית להשיג. אבל כשמדברים על פרוזה של תל אביב, בעיקר מדברים על זיכרון דברים, וסוף דבר של יעקב שבתאי, שאלו הספרים בעיקר המבוקשים.
ברור, אבל זה לא העניין של הספנות.
כן, יש את זה לכולם.
זה לא הספנות, נכון, נכון.
ויש כמובן גם אספנים שמתעסקים בדבר הזה ספציפית, זאת אומרת, זה, יש אנשים שיקנו, כמו שאתה מתאר לנו לפעמים, אנשים שיקנו כל דבר שקשור לתל אביב?
כן, יש המון אספנים שאוספים תל אביב, והחל ממסמכים, מפות, תמונות של תל אביב וספרות בנושא.
טוב, אז עכשיו שפרסמת ברבים את החפץ היוקרתי שהחלטת לא למכור אותו, תהיה לך התנפלות, אני מניח. נראה איך תעמוד בפרץ של ההצעות שיזרמו, שלא ניתן לסרב להן, שיזרמו אליך עכשיו.
לצופים אני אומר שלכל דבר יש מחיר.
אילי גרין, צייד הספרים שלנו מחנות הספרים האחים גרין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה אילי, ביי. כאן תרבות, מה שכרוך, חזרנו יובל.
היו שם גליצ'ים, חזרנו
משהו
בזמן.
משהו קרה שם עם השיר הזה, שהתגעגעתי אולי... אליו, אבל משהו שם... לא
אולי בגלל מכת השמש.
הא-הא, וואו.
את
יודעת. לא, יש לך כבר בדיחות של אבא,
זה בדיוק מה שרצה, הבן שלי כבר בא אליי ואומר לי, וואי, אתה כזה אבא.
ממש.
שזה סימן שהוא התחיל להבין כמה פדיחות אני עושה לו.
ואני אומר לו, עושה ועוד תעשה.
זה מה שאני אומר לו, אני אומר לו, חכה, חכה.
לגמרי.
זה עוד כלום, אתה עדיין גאה בי, חכה.
אוקיי, אז יובל, בוא נשאיר את זה, יש לנו עוד המון שנים ביחד, לחזות בפדיחות שלך.
וואו, ואני הולך ומתדרדר, כן? הקוגניטיבית, זה לא הולך להשתפר.
אנחנו כולנו שמים לב לזה. אתה הולך ומתדרדר וזה בשידור חי.
בשידור חי, בדיוק. לא, לא, זה רק בגלל החגים, אנחנו מבולבלים בזה.
אז הנה, אז אפרופו חגים, אמנם חזרנו מחופשת חגים, אבל לפנינו סוף שבוע.
נכון.
כמו שאמרנו בהתחלה, זה הזמן הזה בשנה שבו אנשים שואלים אחד את השני, איזה יום היום? מה השעה, מה השנה, אני מרגישה שהיום יום ראשון למשל.
לגמרי, כן, יום ראשון
היום. אבל היום יום רביעי בעצם.
זה שערוריה שיום רביעי היום.
אז אני רוצה קודם כל לעשות שירות למאזיננו ולומר, היום יום רביעי.
דעו לכם.
ואנחנו נמליץ על כמה אירועים כרגיל, מחר ב-8 בערב בירושלים, יום חמישי, 3 באוקטובר, במקום לשירה עורכים השקה לספר השירה נסיכת ביטחון, ספר השירה של חולקת, אורי קרין, שדיברנו איתה פה בתוכנית.
נכון.
השתתפו שם גלעד מאירי, נועם פרטום, גיא פרל, נועה שקרג'י ויוני לבנה. זה קורה ברחוב המערבים 9 בירושלים. תשמע, חולקת, אורי קרין היא
כן.
משגעת.
נראה לי שזה יהיה אירוע.
היא פשוט משגעת, כן. זה אירוע. בבקשה.
עוד אירוע, הקרנת הסרט איש החרב. איש החרב גבריאל מוקד,
כן.
זה הסרט התיעודי שנעשה על גבריאל מוקד, גם כאן, גם עליו דיברנו כאן,
עלה ואיתו,
נכון. זה יקרה ביום שישי.
סרט מאוד כיפי.
כן.
מאוד ממליצה עליו.
נכון. גם, שוב, אני זוכר שאז את הדהמה שלי הייתה זה לראות באמת את הדירה הזאת מבפנים. זה מומלץ לכל מיני אנשים לראות את הדירה של גבריאל מוקד מבפנים. זה יקרה בסינמטק, בסינמטק תל אביב, באחת בצהריים, ואחר כך תהיה גם שיחה עם יוצרי הסרט ועם גבריאל מוקד בעצמו. יוצרי הסרט שלומית קרמלי ורפאל קרמלי. כל הזדמנות שיש לכם לראות את גבריאל מוקד מדבר, אני חושב ששווה לעשות את זה.
נכון, נכון.
אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, להיום ולהשבוע בעצם, אבל לפני שאנחנו מסיימים, נקרא קצת עם מה שהתחלנו איתו. שמעון בלס, בגוף ראשון, הספר שלו שיצא ב-2009 בקיבוץ המאוחד בעריכתו של חנן חבר. נקרא את ההתחלה ועוד קטע קצר. זה מתחיל ככה. השעה הייתה כבר אחר חצות כשנחת המטוס בלוד, ועם פתיחת הדלתות נכנס איש צעיר והחל להטיז מתוך מכשיר ריסוס חומר בעל ריח חריף לתוך האוויר הדחוס והכבד ששרר בפנים. הייתי תשוש ומעורפל חושים בתום כארבע שעות טיסה במטוס תובלה שהותקנו במושבים צרים וצפופים העשויים בד וברזל ומוצבים אלה כנגד אלה. כשישבים מנגדי הקיעו כל הדרך וטינפו את מכנסיי. את הריסוס ב-DDT אחרי שירדנו מהמטוס אינני זוכר. אבל אני זוכר היטב שהגישו לנו תה תפל ופושר עם פרוסת לחם שחור עבה, שלתומי חשבתיה עוגת שוקולד. אלה עיקר הזיכרונות שלי מאותה שעת לילה מאוחרת, אור ל-24 ביוני 1951, היום שבו נהייתי אזרח מדינת ישראל.
לא יכולו אפילו להמתיק להם תתה עם סוכר ולתת להם פרוסת עוגה? מה זה?
51 מאיה.
קצת, שים סוכר בתה, מה?
אני יודע.
אוקיי.
זה החוויה הראשונה של שמעון בלס בספר בגוף ראשון. יש לנו זמן לעוד אחת?
כן.
זה חשוב.
בבקשה.
זה חשוב.
יש.
הוא כותב כך. זה סיפור יפה. יפה. העברית שבפי השתפרה משך שנה זאת, זה שנה שבה הוא מספר על איך הוא התרגל לקרוא ולדבר עברית. הוא אומר, הקבדתי לקרוא את כל העם מדי יום ביומו בעזרת מילון. תחילה הסתפקתי בכותרות ובהדרגה עברתי גם לשורות שמתחתן, ובתום השנה הראשונה כבר יכולתי לקרוא גם מאמרים בלי עזרת מילון. כך למדתי עברית מקריאה בעיתון ומשיחות עם אנשים, ואף אימצתי לעצמי את המבטא האשכנזי בהגיית החטא והעין. רק כשנתיים או יותר לאחר מכן, בהיותי עדיין בשירות חובה, אפסנאי ראשי בגדוד מילואים בדרום הארץ, החלטתי לחדול ממעשה חקיינות זה. יושב הייתי במשרד, וממלא תפסים להחתמה על ציוד הנמסר למתגייסים חדשים. כשהרדיו היה פתוח ותשומת ליבי נמשכה לקולו של איש שנשא דברים בעברית עשירה ובמבטא מזרחי מודגש. אינני זוכר על מה דיבר, אבל סבור הייתי שהדובר הוא ודאי איש משכיל מיוצא תימן. החמרה רבה הייתה הפתעתי, כשבתום דבריו נמסר שזה היה משה שרת. ידעתי אומנם ששרת בניגוד לבן גוריון, למד ערבית, גם היו לו קשרים עם ערבית, אבל אף פעם לא הזדמן לי לשמוע אותו נושא דברים בתוכנית רדיו. הרגשה לא נעימה הייתה לי, ממש בושה. כשאיש כמו אשכנזי למאדרין מתאמץ להרגיל את לשונו בהגיעה כהלכה, ואילו אני מחכה את האשכנזים בהגיעתם. מאותו יום החלטתי להדגיש שני יצורים אלה, מה שדרש ממני מאמץ לא קטן. כעשר שנים לאחר מכן, במסיבת העיתונאים שערכה הוצאת עם עובד, עם הופעת הרומן הראשון שלי, המעברה, שבה ישב משה שרת, סיפרתי לו בתום המסיבה על המקרה, והוא צחק ואמר, צריך תמיד לשמור על השורשים. האומר שורשים, אומר תרבות, אומר זהות, אבל במסיבת העיתונאים הציג אותי שרת כבן העלייה הבבלית. הצגה שנועדה להוסיף איזה נופח ליוצאי עיראק ולחמוק מייחוסם הערבי כשאומרים עיראקים. לא אהבתי את ההצגה הזאת, במיוחד כשהיא ניסית בפי עסקנים פוליטיים מיוצאי עיראק המחניפים לממסד האשכנזי. על השורשים שמרתי גם שמרתי, ובשנים הראשונות בארץ לא היה בליבי ולו צל של ספק שהערבית תוסיף להיות שפת הכתיבה שלי. את דעתי זו ביטאתי בכתב ובעל פה, ולא זו בלבד, אלא גם ראיתי שמחובתי כבן התרבות הערבית לעשות כל אשר באפשרותי כדי לבקוע את מסך הזרות החוצץ בין העולם הערבי והחברה הישראלית.
נהדר, נהדר.
אני חושב שהסיפור הזה, על זה שהיה לו מאמץ להחזיר לעצמו את החטא והעין, ש...
לא, אבל גם זה ששרת הציג אותו כבן העדה הבבלית, שזה היה משהו יפה כבבלים, כן. הם בבלים, הם לא ערבים.
הם לא ערבים. כן. אבל הוא התנגד, הוא לא הסכים. לא, לא הסכים לדבר הזה.
הגיע זמננו לסיים.
עם זה אנחנו נסיים, כן.
נודה לאיתי סופרין ומיכאל אולשמן, כשעשו איתנו את התוכנית, וגרמו לזה שלא נעשה פדיחות,
יותר מדי
כמעט,
פדיחות.
יותר מדי, אוקיי. אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', ואנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון, נכון?
נכון, גם כן יהיה שבוע קצר.
נכון.
להתראות.
נדחוס הכל פנימה.
כן.
שלום.